טוב, שלום, אנחנו מתחילים עם הפרק שלי. האמת היא שכבר למדנו קצת הפרק הזה, אבל להפוך בה והפוך בה זה כולה בה. במה שלכם? אני אציג שאלה, בסדר? ופה אני רוצה שתתחילו לזרום. יש בפרק הזה מישהו ספר כמה הלכות יש בפרק הזה? כמה יש איץ? ספרת? יש הרבה, נכון? הרבה דברים שלהרחיק, להרחיק, להרחיק, לא לעשות ככה, אלא אם כן ככה, והשאלה שאני חושב שכדאי להציב בפתיחת הדברים, הוא אם אפשר איכשהו לעשות סדר, להסביר את הזרימה של התופעות שהפרק מדבר עליה, את בחירת הצגת המקרים, והעקרונות של הפרק הזה, עקרונות ההלכתיים. אני רוצה להתחיל פשוט מהשאלה של איך לוקחים פרק שיש בו כ-40 מקרים, ומנסים ליצור לנו גם חטיבות פנימיות, ומה השרשור הפנימי, מה העיקרון המנחה של המעבר מדבר לדבר. אני רוצה גם להסביר במקצת מה חשיבות חיפוש העיקרון או הדבר המארגן את הפרק, כי מאוד קשה לעמוד על ההגיעת של הפרק שזה לקט של פשוט אוסף אקראי של מקרים. ברגע שיוצרים חטיבות, ברגע ששמים לב לארגון הפנימי, ברגע שמודעים יותר למהלך שעורך המשנה מוליך אותנו, אז אפשר לנסות גם להקשיב יותר טוב להיגד של הפרק, וגם בשלב שני להביא אותו יותר למרחב של החיים שלנו, כי חלק גדול מהתופעות שהן תוארות כאן הן תופעות שיש להן ביטוי בחיים שלנו, גם אם זה נעשה בצורות אחרות. מישהו רוצה לנסות להתחיל? מותר גם להציב שאלה אחרת. כן, ידידיה.
מה שאני מעיץ, כאילו ראינו, הניסיון לפחות, זה שזה מתחיל בנזק ממשי, עד שבמשנה, עד שזה במשנות ו' וז', זה מדבר כבר על נזק שהוא לא בא לעולם. אני אפרט יותר, זה מתחיל במים, אחר כך נמשיך לסוג של לחות וריח כזה, שזה הגפת וה... מה? רטיבות, כן, אבל זה גם יש לזה השפעות של ריח קצת לרטיבות הזאת. ורטט, ששלושת הדברים האלה הם הורסים את הכותל, שזה כבר נמצא בתוך מרחב החצר. משם זה ממשיך לחום וריח, שזה כבר שני בתים שהם צמודים, וזה לאט לאט יותר ויותר יורד, אחר כך משם זה ממשיך לרעש, משם להיזק שלא בא לעולם, שזה היזק שהוא אפשרי.
כן, היפותטי, אבל אנחנו לא בטוחים שזה מה שיקרה, אבל יש מצב שמשתפס משם מסוים, יש מצב שתקפוץ...
לא, יש מצב שתקפוץ
מיני. אתה יכול לשמוע
לא, אתה רוצה? ומשם זה ממשיך להיזק של אופטי, שזה או ראייה או שמזכיר את השמש. ככה ראינו את זה לפי מי זה היה, הפירוש של המשנה. איזה פירוש משנה הסתכלנו בו שהוא אומר שזה מסתיר, הכתלים מסתירים את השמש?
אני מדבר הרבה, כמובן יש לזה גם שם משנה.
כן. ואחר כך, משם זה ממשיך להיזק אסתטי. עכשיו, ההיזק האסתטי הוא שייך רק למימד של העיר. עכשיו, ברגע שעברנו, שהאילן צריך להיות רחוק מהעיר. עכשיו, ברגע שעברנו למרחב של העיר, אז כבר יש לנו את ההיזקים של העיר, שמשניות ח' וד' מתעסקות עם המרחב של העיר.
לא, שעת משנה לא חייב להיות של אסתטי.
האילן מפריע לעיר.
זה גם תופס שטח ששייך לעיר, השורשים, ששם כבר לא יוכלו לבנות.
מה השורשים יעשו לעיר?
אילן זה לא העיר.
אבל לא, זה כבר פירוש כאילו.
דידי, זה נכון מה שבוא נדבר איתך עד פה?
כן.
אתה אומר, זה לפי טיב הנזק? התחלת גם לפי זה מתחיל בנזקי רטיבות.
הרטיבות היא נהיית...
מכירים את זה?
כן.
כן, מכירים, בסדר. אמרת שזה עובר לרטט?
אבל גם המשיות של הרטיבות, בהתחלה זה רטיבות חזקה כמו מים, וזה ימשיך לרטיבות שהיא יותר חלשה, כמו לחות, של גפת,
שגם זה ירידה הדרגתית, כל זה, אוקיי?
בטיב הנזק.
כן. מנזק ישיר לפגיעה עקיפה או...
לפגיעה, אני לא יודע אם כל זה פגיעה עקיפה, כי זה פגיעה שהיא נזק שאפשר פחות ופחות להגדיר אותו.
המומן כזה, לא יודע.
כן.
כשהתחלת ברטיבות, ואתה מנע ברטיבות, באופן פנימי יש ירידה מ...
מים.
לשפיץ עם צינור כמעט, היית אומר, לבין...
לבור, שזה מים.
שבאחרי זה אמרת רטט, אחרי זה למה עברת? אמרת חום.
כן.
אז הוא ריח. נכון?
חום, ריח.
ריח. אחרי זה עברת ל...
רעש.
רעש, אחרי זה עברת זה
הזק שלא בא לעולם.
כן, אבל לפני זה אמרת עם הכותל, כלומר אם הבנתי נכון אני עכשיו מתרגם את זה למשנה.
אה כן,
אתה אומר שמשנה
ההזק האופטי, סליחה,
עד סלעים נגיד זה רטיבות, נכון?
כן, למרות שהסלעים לא הבנתי כל כך מהר.
שאלה טובה, אבל זה נראה ששתי החטיבות, שתי השורות הראשונות, שתי החטיבות הן רטיבות. מזרעים אחרי שם היה נראה שזה רטט. מרגליים דווקא נראה יותר
כריח. מרגליים נראה כריח, אבל זה נמצא בתוך
ריח. זה גם רטיבות, וזה גם בגלל שיש לו חובש בתוך החומצות, חומרים כימיים, אז הוא גם דומה קצת לרטט, במובן הזה שהוא לא רק מרטיב, אלא הוא גם אוכל את ה... שאלה טובה, אתה נשים אותו, ואחרי זה אמרת שעברת על מיד לרטט, זה בעיקר, זה סוף משנה א', ובעיקר משנה, סוף משנה א', נדברת
על... כן, על הריחיים.
על הריחיים, נכון? אולי נדבר פה, זה... בוא אפשר גם לדבר ככה, זה נדבר על הריחיים. הרטיבות על מה מדבר, על מאגרי מים שונים?
כן.
אפשר לדבר ככה? בואו, שיח, מערה, מברכת קופסין, גפת זה, ואחרי זה עברת לחום, עברת לתנור, נכון?
כן, שהתנור הוא גם בסוף משנה א',
בסוף משנה א', זה כבר
המשיך למשנה ב',
זה משנה ב', נכון, משנה ב', אחרי זה עברת למשנה ג', והוא מה הוא?
משנה ג' מדברת על ריח.
מדובר על חנות שנחתומים את של צבעין, אז מצד אחד מדובר בבירור על...
מתי לך יש לך חום שממשיך?
כי לנחתום יש תנור ולצבע יש. תנור למה? כי הוא לא משתמש בצבעי תרבור, אלא הוא...
שורף את ה...
יוצר בעצמו את הצבעים, על ידי התנור. הוא מבשל כמו בסרטים, עם הסיר הגדול עם המרקחת. הוא מכין את הצבעים, לכן זה תנור. ומשנה ג' מדבר גם על ריח, על רפת. הרפת בקר, נכון?
כן.
וכאן אפשר להוסיף עוד דבר, אם נמשיך את הקו הזה. שיש לו משהו מאוד מאוד מתוחכם במשנה ג' כי הוא מתחיל בחנות של נחתומים וצבעים שבעצם מדבר על תנור אבל הוא מדבר גם על
חנות שעושה רח
חנות וחנות גם נמצאת בהמשך המשנה בחנות שבחצר במשנה ג' למשנת
מעבר.
החנות כלומר אני יכול לדבר שיש פה שתי הרשימות אני יכול לדבר מצד תיאור של ה... חפצים השונים ש... או שימושים שונים שאנשים עושים בחצירות ובבתים זה יכול להיות מים, זה יכול להיות ביטחון, זה יכול להיות מושל, זה יכול להיות להיחסון כלומר אם נדבר עכשיו ככה בואו נתרגם את זה פה דיברנו על...
חנות במובן של על, קונים, לא במובן של...
מאגרי מים, פה דיברנו על תחינה הם לא היו קונים, אז הכל מוכן בבית בת פה מדובר על בישול ואפייה פה מדובר על יחסון, נכון? אני צודק?
כן.
יש פה שימושים אנושיים שקראנו זה בפרק ראשון, בשעתו קראנו לזה אזורי שירות, נכון? פה מדובר באופן מאוד ברור עליהם. הגענו לחנות, מה הבעיה של חנות שמתואר כאן?
רעש.
רעש, ואז הגענו למשנה ד' שמדברת על כותלו סוף וכותל חברו, וזה מה?
שאני קראתי לזה הזק אופטי. ככה
קראתי לזה?
הזק אופטי, שזה גם...
הזק אופטי, אבל לכן אני אקרא לזה...
גם איזה קריאה וגם איזה של שמש.
או, הייתי קורא לזה גם... גם אוויר, מה הבעיה שאתה סומך את הכותל לכותל של חברו? אתה חולק אותו. גם אין לו אור, גם אין לו... אין לו אוויר. עכשיו, אתה יכול גם לדבר על...
על איזה קריאה.
יש כבר כותל, דובר על כותל שלישי.
לא סמוך לכותל חברו, עכשיו מה הוא רוצה לעשות?
עוד כותל.
סמוך לו עוד כותל. הוא רוצה לסמוך כותל אחר.
לא, זה על פי הרמב״ם זה מצד שני.
מה זה על פי הרמב״ם? אני אומר לך מפשט.
איך אתה קורא את המשלבת המקרה? הוא רוצה יצייר או לא? אם אתה מסכים?
מה זה? 90 מעלות
כאילו? פה שמעון, פה ראובן. יש לשימון קוטל, יש לנו הרבה קוטל סמוך, ואני רוצה לסמוך עוד אחד.
אבל למה החלטת שזה, מעול 90 מעלות? שזה, למה שלא יהיו מקביל?
אבל אני משנה. אבל בסדר, אז אסור לי גם לבנות ככה. יש לי קוטל שסמוך לקוטל חברי.
אבל למה ששניהם לא יהיו מקבילים?
אסור לי לסמוך קוטל לקוטל של חבר שלי. אני אומר מבחינת ההיגיון, סביר להניח שאני אצא לסמוך קוטל ככה ולא להסכים עוד קוטל ככה.
לא,
מבחינה מסתמתית.
אבל תחשוב שאתה
מדבר על הנזק שלו. בניית הכותל הנוסף.
כי כל הקטע הזה, בפעמות הקרובים, אני אערער את היסודות של חיבור.
למה זה...
אני מדבר על היסודות, לא אור אוויר וראייה. ובחלונות מה דעתך? בחלונות מה הבעיה? אז לפחות על חלונות נגיד את זה, בסדר? ויש פה אפיונים של מפגעים שונים, שבעצם קשורים בשימושים שונים שעושים בבתים. אם תרשו לי לתרגם את זה לבית היום, באזורי שירות, כמעט כל הסיפור של מים בבתים, אתם מכירים שני חדרים בבית היום שהם חסיני רטיבות, אמורים להיות כאלו, שבתוכם נמצא כמעט כל מה שמתואר במשניות האלה, האמת היא אולי שלושה חדרים.
מטווח של
המטווח. המטווח היום הוא גם אזור חום, ויש פתוחו גם את התנור וגם את הקיריים, וצריך כל מיני אביזרי בטיחות שאצלנו פתרו את הבעיה, כל הארבע עמות ואיך פתרו אותו. ידי פטנט עולמי, יש כולנו קיריים, תנורים, גם יש כולי תדים שהוא חלק מהסיפור הזה. המטבח גם עולה במים, ולכן בכל מטבח יש לא קיר רגיל, אלא מה יש?
קרמיקה.
נכון? ואיזה עוד חדר בבית מלא קרמיקה ורטיבות?
שירותים.
נמצא פה. השירותים, אמבטיה, וגם בחדר נפרד, תולי כל אחד בתיכון של הבית, וקוראים לזה חדר כביסה. ואלו שלושה אזורים בבית שמה שעולה מההסתכלות במשנה, החבר שלי עם הדוקטורט על זה לא שלחתי אותו אף פעם. אני אראה לראות טלפון, היא לא אמרנו פרק, אז... אבל זה ברור שאזורי השירות שהיום מצא להם בבית, אני כאילו לא מסתבך עם השכן שלי יותר. בהקשר הישיר הזה, אין פה אף אחד שיש לו בעיה של כביסה עם השכן.
אבל רעש עדיין קיים.
מבחינתם, זה, אם תסתכלים, תחינה יצאה מהחיים שלנו, בישול אפייה, מגרמה, זה, הכל היה בתוך הבתים אצלם, זה היה במפגשים בינך לבין החבר, וזה סוג של מפגעים של כולם, מבחינת האופי, אם אני מסתכל, כולם יש להם פלישה, שהם בעצם יכולים להשיב את כל אחד, מה קורה להם? יש להם איזה פלישה למרחב אחר, כלומר ריח, מפה יוצר את הריח והריח הולך למרחקים, חום, פה אני מדליק את האש והחום הולך למרחקים, רטיבות זה אותו דבר, פה אני שופך את המים אבל המים הרטיבות מתפשטת, האור והאוויר זה סיפור קצת אחר, זה בגדול החלק הראשון שידידי אומר, למה אני אמרתי את הסדר הזה, אז מה אמרת ידידיה?
שאני...
זה יורד. ידידיה קרא לזה ככה, נכון?
כן. עכשיו אני חושב שמשהו מתאים גם על הנזק שלא בא לעולם, שבמשנה ד' שמדברת על נזק שהוא יכול להיות שהוא לא יקרה בכלל, אבל שהוא גם, הוא גם פחות ממשי והוא מתאים לגרף הזה. ואז זה נמשיך לנזק אסתטי שהוא שייך רק במימד של העיר. ואז כבר עברנו לעיר.
עוד דבר, הלוח כבר נמר, פה אתה שמת לב לעוד דבר, בוא נראה אם זה גם וקטור שאפשר להציע שהפרק בנוי עליו. שמת לב שאולי הפרק עובד לפי מעבר מרחבים.
כן, אבל זה...
כן, כלומר...
מדויק אבל.
זה מפורגן.
כאילו, זה מתחיל בחצי, ואז אנחנו נתחיל פנימה לבעיה הזויה, ומבעת, כאילו, אבל מבעת ממשנה ב' זה כן נכון.
בוא נראה קצת את המרחבים הברורים בפרק הזה, בסדר? משנה ב' מדובר על בית ועלייה. זה נכון?
כן.
ממש כמו באו להציע פרק י'. במשנה ג' מדובר בפורש בחצר. נכון? ומשנה, ממשנה ה' ואילך מדובר באופן ברור על
בגיר. סתם מחוץ
לי. נכון? כלומר, יש מרחבים בבית ועלייה, משנה א' בין איזה מרחב היא דיברה?
חצר.
על א', סליחה.
חצר.
אתם חושבים עוד פעם שחצר, למרות שזה לא כתוב.
למה? זה יכול להיות גם בעיקר.
זה לא כתוב, אני לא יודע, כן? אבל...
לא בית ועלייה. או בית ועלייה.
זה בית הנקר, אולי רבי יוסי.
זה לא רלוונטי, למה זה לא רלוונטי?
כי בסופו של דבר זה סוג של דיני נזיקין. בגלל שזה נייח, אז אולי נוכל להגיד שזה קשור, אבל למקום שבו זה נמצא. בסופו של דבר, הרעיון פה הוא, אל תדאג לחבר שלך, זה לא משנה אם זה נמצא ברשות הרבים, ברשות היחיד. יש לו פה בור, לא משנה איפה הבור נמצא, אל תדאג בור לידו.
אתה בעצם, אתה אומר דבר נכון, אבל זה שצריך לקחה אותו קצת. לא, זה לא אומר, איך פעשתי, אם זה קורה, איך אתה תזיק לחבר שלך? אני חוזר לשאלה, מה ששאלנו, אז אם יש פה פשוט, אוי, מה תזיק לחבר שלך בין 40 מקרים, או אם אתה תכנון של עורך המשנה, שעורך המשנה בחר להציג את הדברים, באור על נגד העיניים שלו. תראו פה איזה, את כל המבט השונות שלנו, כל המבט הזאת אומרת, הוא קודם דינים לעצמו את הבעיות שיכולות להיות בחצר, הוא דמיין לעצמו, נשים רגע לציל את משנה הזה, הוא דמיין לעצמו בעיות של דברים שקורים בתוך הבית, הוא דמיין לעצמו בעיות שקורים בתוך החצר, ואז הוא דמיין לעצמו בעיות שמתרחשים בתוך העיר. זה יכול להיות, אתה יודע, אולי יהיה אולי אותו עיקרון, נבדוק את זה בהמשך, האם אכן, בתוך המשניות, אני יכול ללמוד, האם עיקרון אחד יהיה לכולם. אני יכול להגיד, הוא עבד באופן הזה, הוא מקרה בית, מקרה חצר, מקרה עיר. נגד זה באה התפיסה הזאת, והיא אומרת, נגד העין שלו הוא בא סוגי נזק, הוא לא רק קומו. זה לא עניין אותו שהוא בחר לפרוס את איפה זה קורה, עניין אותו מה קורה. והוא התחיל מדבר מסוים, אמר, פה זה היה, הצורה הזאת היא להגיד, הוא קודם עבד על בעיות במים. כן, הוא עיד, הוא לא, כן, הוא עובד על בעיות מים. אחרי זה הוא הביא מומחה לענייני בתי בד, והוא עובד על בעיות רחיים. אחרי זה עובד על בעיות תנורים, אחרי זה עובד על בעיות מחסנים, יש מהנדס מחסנים נגיד, כן, הוא עובד לפי, זה דרך אחרת נגיד איך שהוא יצא את זה. עכשיו כמובן, מה אפשר להגיד, שיש כבר אחד לא סותר את השני, כי בסופו של דבר, הסוג מסוים של שימושים מתרחשים באזורים מסוימים. כן, אני חוזר להערה שבחיים שלנו זה קצת השתנה. כי הבתים שלנו גדלו, חצירות שינו את אופיים, הבתים שינו את אופיים, אם יש מקום שאני מדמיין אותו עשה, שעוד קרוב במשהו למה שיש בזמן המשנה, זה קצת קיבוץ של פעם. שאני זוכר את התדמה שלי, כשהתחלתי קצת להכיר קיבוצים שלא היו מטבחים בבתים. אני זוכר, פגשתי קיבוץ ניקים שהיה להם בבית איזו גזייה כזאת של המגזים. ובעיקר היו אופים. זה בעיקר מה ש... אז היו אומרים לי שהביצים בחינם, אז לכן... שאלה מאוד עמוקה, יחס לכסף, גילה, בשביל מי הביצים? של הקיבוץ או שלי? אבל אני מדבר עליכם לפני 25 שנה, משהו כזה. שככה שמעתי, כן, לא אומר את זה מאפיין, כל מי שהיה שם בקיבוץ אז, אבל כאילו האזורים, הבתים הקטנים של הקיבוצים של פה, נולדו רק לגור בהם, ואפילו לא חדרי ילדים, כי היה בית ילדים. לאט לאט, היום יש את השיפוצים ברבה מהקיבוצים, שעברו שינויים חברתיים עמוקים, אז הם עוברים בעצם את המעבר כמעט ממה שכתוב במשנה, ובקיבוץ יש אזורי תעשייה מובהקים, יש את המכבסה, ויש את ה... אזור הזה, ואזור הזה, ואזור הזה. בחיים שלנו מה שקרה הוא שאין יכולת לעשות את ההתאמה הזאת בין המרחבים לבין מהסיבה שקרו, אנשים חיים בצורה יותר פרטית, בית יותר גדול, חצרות וסיפור אחר, אבל יכול להיות שהדברים לא סותרים, כמו שדבר הם פוגשים. זה נראה לי קצת קשה בגלל השאלה הזאת של משנה א', זה לא כל כך מסתדר.
גם מה משנה ד' ואיזה מרחב הם נראה טוב?
משנה ד' ואיזה מרחב הם?
ד' לא חצר. לא, ד' בתחילה שהה.
כן,
ד' ה' בצורה ברורה לדעתי מדבר על חצר. אני לא חושב שזה אדם שיש לו שובח לתוך הבית. דבר פה בבירור על החצר, לא?
גם שותפים.
ד' זה
ביתה. בוא נאמר ככה. זה שהמשנה היא משתמשת בלשונות של רשויות במהלך הפרק הזה. אני אציע בהמשך עוד רשויות שמסתתרות בפרק הזה. משתמשים בהם. אבל מהצד השני, זה לא, לפעמים זה לא מופיע במפורש, למשל, משנה א' לא כתוב איפה זה קורה. לא כתוב איפה מתרחש משנה ד', איפה מתרחש משנה ה', לכן אישית, הנטייה שלי לחשוב שזה לא הקו המנחה את העריכה. זה נמצא ברקע, זאת הערה נכונה. יש פה מרחבים שונים שהאמת, אני אדבר את זה בצורה יותר ברורה, פגשנו כמעט את כל המרחבים, לא שבית ועלייה פגשנו במציאה. פרק י', חצר פגשנו ברבת הפרק א', עיר פגשנו ברבת
הפרק א',
פרק א', זה מרחבים לא חדשים, לי קשה לומר שהפרק הזה בנוי לפי המרחב, הנה עשו קודם כל דיני חצר, אחרי זה כל דיני בית, זה לא נראה לי, צד שני כל הרשויות האלה נמצאות פה, כי הקווים האלה שהוצאו, אני מציע מיד עוד אחד, בסדר, אבל הקווים האלה שהוצאו הם נעשים בתוך המרחבים האלה, לכן המרחבים האלה נמצאים פה. אבל מבחינה היסודית זה לא פרק שעוסק במרחבים, מבחינת בואו נטפל בכל דיני המרחב הזה, והמרחב הזה, והמרחב הזה. אבל המרחבים נמצאים בפרק.
אני רוצה לתת שהחלוקה הראשונית היא כן המרחבים. חלוקה פנימית היא לא חצר בית עלייה וכל זה. קודם כל אנחנו חלקים בין המרחב ה... לא יודע, בין אישי כאילו, שזה באמת המשניות האלה, ובמשנה אנחנו עוברים למרחב של העיר. החלוקה הראשונה היא באמת מרחבים. כשאנחנו מתעסקים בחלק הראשון, החלוקה הפנימית היא כן לפי ה...
מה עם משנה היו כשחוזרים אחרי זה ל...
רגע, 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 אבל פה קודם כל בא דביר ואומר דבר גדול. קודם כל דביר אומר, בואו נדבר על חלוקת הפרק. דביר אומר, חטיבה הראשונה, איפה היא לדעתך?
מא' עד אמצע משנה
ה'. מא' עד... עד אמצע משנה ה', עד סוף סולם, נכון?
כן.
מסכימים לזה? ולמה? וזאת למה? כי איך קראת לחטיבה הזאת?
מרחב
בין... ואני שקושה מה שדביר אומר. זה מרחב בין אישי. מה קורה מאמצע ה'? עד איפה אתה רוצה לסיים את זה?
עד משנת ת'.
כולל משנת ת'?
כן. עיר.
עד ת', אתה אומר עיר. ומה קורה מיוד?
יוד היא שאלה, אבל מי יוד א' עד הסוף זה ספציפית לאילן.
יוד אתה אומר סימן שאלה, ומי יוד א' עד?
עד הסוף
זה... עד יוד א' אתה אומר זה חטיבה שלמה שעוסקת באילנות.
רצינו להציע גם לגבי איצטיין. אחרי עיר בא מחוץ לעיר. כאילו מה שקורה אילן זה...
פשוט ערבים.
פשוט ערבים זה לא בעיר, זה דרך בין עירונית.
זה גם אילן ושדה.
בסדר, אבל שדה זה מחוץ לעיר.
זה האינטרקציה, לא רשות ערבים זה דרך בין עירוניות.
מה אתה מציע?
אחרי חצי, לא, בימני, בשחור.
הוא נמצא בתוך העיר, אסור לו לעזור בתוך
העיר. זה לא בית ועלייה וחצר ועיר, זה בית ועלייה, חצר ושדה שמחוץ לעיר.
אני רציתי להגיד שאחרי עיר באה דברים שהם מחוץ לעיר, שהם ממש מחוץ לעיר.
מצוין,
זה ברור שהדרך הזאת היא מחוץ לעיר.
נמשיך בתורת המרחבים, איפה זה? מצוין. אחרי העיר אתם אומרים מה הגיע?
נשים שדות מחוץ, כאילו, מרחבים מחוץ לעיר.
הגיע השדה, זה נכון? שזה רואים בבירור במשנה י"ב, סמוך לשדה חברו, נכון? משנה י"ג, אילן שהוא מוצא לשדה חברו, שדה השדה.
אבל זה עיר, יש רק שדה שמחוץ לעיר. אני חושב שיש רק שדה שמחוץ לעיר, אין עיר. אני חושב שיש עיר.
השדה הוא מחוץ לעיר.
אומר דידי שהשדה היא חוץ לעיר. אני רוצה, דידי, אם כבר אמרת את הדבר היפה הזה, משנה י' שדביר אמר שהוא לא מבין אותה, אז בואו נחשוב עליה קצת.
אני מבין שבו
שדבים ירקות.
גינה.
אז יש פה גם גינה. תרשו לי עכשיו להציע ששדה היא דומה ל... איזה מילה, איזה עוד להשלים? זה חידות של מצפת חנוכה. זה נראה? שדה חוץ לעיר זה יכול להיות בין ביקה. ואז גינה איפה יש?
קצת יותר קרוב כאילו?
פרבט פרק א', ביקה איפה יש? פרבט פרק א', בואו תסתכלו. כלומר, אם אני משלים את המרחבים, אז נתתי פה את הגינה, עוד פעם, מילה גינה לא כתובה במפורש. המילה ביקה גם לא כתובה במפורש. ומצאתי פה את כל המרחבים, ותרשו לי כבר לשתות את זה, תוכל להתחיל פרק ג', מבט קצר, חזקת בתים, בורות, שיחין, מערות, שובחות. כל אלה איפה מופיעים? פרק ב', מחצאות איפה מופיעים? לא כך מופיעים. בית עבדים איפה מופיע?
כן, מופיע בפרק א',
מחצאות מופיע בפרק א'?
חלוקה,
מצוין, מחצאות. בית עבדים איפה מופיע? מופיע בפרק ב', והוא גם מופיע בפרק א'. פרק חיים זה בית עבד. והוא גם מופיע בפרק א'. בית השלחין, איפה מופיע, אתם יודעים?
בית השלחין זה השדה.
השדה של פרק ב', שהרי בפרק ב' כתוב בית השלחין, זה כתוב. מי נשאר? נשאר בהמשך שדה אילן, שהוא נמצא בבירור בפרק ב' גם כן. זה אילן עם השדות, זה נמצא. וגם בית הבעל נמצא בפרק ב' במסותר, כי פרק ב' משנה י"ג מתחיל בשדה חברו, ואז זה אומר בית השלחין. אז מה הייתה השדה לפני כן?
בית הבעל.
בית הבעל. כלומר, זה ברור שיש פה מרחבים שלמים שמופיעים בפרקים, פעם מציע פרק י', פרק א', ב', ופרק ג' הוא ממשיך לעסוק בכל זה, זה נכון.
עדיין, האם זה הקו המלחת המשניות? יכול להיות, כן?
יש לי עוד הצעה. הצעה כאילו טיפה יותר כללית, אבל היא עונה על המבוכה של משנה א' שהיא בעייתית. אנחנו מתחילים קודם כל עם הגבול, עם הגידור. אז אנחנו מתחילים עם הגדר של הבית, של החצר. ככה מתחיל א', ב' זה כבר הבית עצמו, ואולי אם אני מתחיל שובך זה בחצר, אני אחרי זה יוצא לחצר. אחרי זה אנחנו מגיעים לגדר של עיר, במשניות הבאות. מזיין, זה כאילו עוסק בדברים שקובעים לעיר, ואז אנחנו כבר יוצאים החוצה. אבל כאילו אנחנו מתחילים קודם בגדרות של דבר, אחרי זה נכנסים אליו וממשיכים.
כמו במובן הזה היית אומר ששני א' לא דיברה על חצר, כמו שהיא דיברה על...
הגבולות של הבית.
הגבולות הבית.
למה גדר? שני א' בבחירה בין בור סמוך לבור.
אבל איפה? אלא אם כן הרחיק מכותל חברו.
בסדר.
על זה מדובר?
לא, אלא אם כן הרחיק מכותל חברו
זה... הבור חלק מהבית, לא בסדר. הבור נעשה זה הבית.
לא, לא בסדר. מה חצר?
הבורות, אני רק אגיד לך משהו שאני חכה לדוקטורט בדואר, אבל שפעם קראתי, הבורות היו בחלקם במתוך הבתים. היית צריך לזכור משהו על הבורות, שאני שם עברת בבקמה בו לפני שנתיים, אולי אני זוכרים את ה... מצאתי את כל התמונות של הבורות ועשיתי על זה מחקר בורות עמוק. בדרך כלל בור זה מים, זה לא סתם אחד שם לך, זה בור באדמה שיפול, זה לא מלכודת של לתפוס חיות, זה בורות מים, והמבנה של בורות מים הוא בדרך כלל שיש לו פתח צר, והחלל שלו הוא חלל מאוד מאוד גדול, שהוא הרבה מעבר לגודל הפתח, הוא לא, הפתח שלו, זה לא שקודקים אותו לעומק. כמו פעמון,
ממש
פותחים אותו. בכל בור ככה. זה גם הפירוש הפשוט של הביטוי, אין הבור מתמלא בחולייתו, אתה לא יכול למלא את הבור רק מהפתח שלו, מהסיבה הפשוטה, שהפתח הוא הרבה יותר צר מאשר הנפח של הבור. לכן הוא חייב להזרים לתוכו הרבה יותר מים מאשר דרך הפתח. זה קודם כל הפירוש שבמובן הזה צריך לזכור שאתה יכול להחזיק בור מתחת לבית שלך. אם אתה יודע מבחינה הנדסית לבנות נכון, אז אתה מחזיק בתוך הבית בור ופתח, והבית יושב מעל בור מים. אני גדלתי בירושלים בקטמון, יש רחוב שנקרא רחוב מחלקי המים. כאילו אותו עולה, אתה מבין למה הוא נקרא ככה? יש שם מקולת שפעם הייתה של אחד שקורא לו ציון, ואיפה מנהל המקולת בעלון שבות, והבניין של ציון, המקולת שלו עליו, זה ליד התחנה, הקו סופיה, זה היה של קו 15, לא יודע אם של קו 13. אבל היה בור מים מתחת לבניין, ובתשח, שהיה מצור על ירושלים, ונגעו מים בתוך הבור הזה, תושבי השכונה שם. חלק נקרא רחוב מחלקי המים. זה, במובן הזה, כשאני עוסק בבורות, צריך לקחת בחשבון, כשאני אומר, לא יחפור אדם בור סמוך לבור חברו, אף פעם אל תחשבו רק על הפתח של הבור. על מה תחשבו? על החלל. בחלל יכול להיות מאוד גדול, אני צריך להרחיק. זה לדעתי גם ההסבר של הכותל. אני צריך להרחיק ממה, מאיזה חלק של בור.
מהחלל.
מהחלל, לא מהפתח.
זה בטח לא שאתה
להרחיק. ולכן הוא דובר על הכותל. והכותל של הבור הוא, ממנו אני צריך להרחיק. לכן, אחד איזה מרחב משנה א' מדברת, אני לא בטוח שאני יכול לדברת על בתוך החצר.
זה החצי השני שלה, גם.
איפה עושים הרימות של גפת וזה?
ושל צלעים בתוך הבית,
נראה לי שלא. וזה מסתבר שזה כן בחצר. אני מסכים. זה מסתבר ככה.
אני בכל זאת, אני
חושב שהמרחב של פשנה א' הוא עמום, המשנה לא עומד.
אני חושב, לפחות החצי השני שלה כן עוסק, החצי השני שלה כן עוסק
בגבולות.
החצי השני שלה כן עוסק, כאילו, בוודאות,
בגבולות.
ואמרתי שבעיר אתה גם רואה שעסקנו קודם בגבולות, ואחרי זה יצאנו החוצה.
אז גבולות, בית, עלייה, חצר, עיר, גינה, בדיקה. אני הצעה שהזרימה של הפרק הוא לפי מרחבים, ושכחנו כמה את האחרון.
פשוט ערבים.
פשוט ערבים, שגם הוא נמצא איפה לפני כן, שזוכר אולי?
בבא קמא.
כבר מציע פרק יו. זוכר לך?
אבל עדיין יש לי פעמים.
נראה, דרך אגב, אני מציע גם מציע פרק יו.
יש לחצר בית וחזרה לחצר? איפה הזרימה פה?
איפה חזרה לחצר?
בשנה בית.
בשנה בית. זה נראה לך משונה.
הרי, אבל אני ניסיתי להציע
שזה... זה מה שמנע ממני, אם אני עובד ככה, זה פתור.
לא, כן.
זה עובד ככה, זה מובן יותר.
אבל זה לא ממשיך הלאה.
עד שלב מסוים. ולכן, במקום לכל הזה בחצר, היה עדיף להתחיל מפה. ואז הרבה יותר נחמד, לא? אבל אצל הפרק צריך להתחיל משתבד.
גם אז זה היה.
נכון?
לא, דווקא לא.
סליחה, אני אומר על הגבולות.
דווקא אני...
אבל צריך לעשות ככה אפילו. אנחנו לא רוצים לקרוא לו חצר, כי אז השאלות של יובל עלות. כן.
הם עולות גם אחר כך, אם אתחילים לדבר על אילן, האילן זה לא מחוץ לעיר, האילן אפילו לדבר על בור, הרגע אמרנו שבור אולי דווקא מחוץ לעיר. תגע,
איך אתה רוצה להעביר, אני ריבטתי אותך.
משנה יודע איך, מרציקים את האילן מן הבור.
כן.
מי אמר שזה מחוץ לעיר?
אם יש לך, זה לא בתוך הבית.
אילן זה לא מחוץ לעיר,
זה. רגע, ידידיה טען שלא
שרים את זה. אני משנה יודעת, זה ברור שדובר על שדות. עכשיו בוא אתה שואל דביר, שאלה
אחרונה. אנחנו נשים את זה בתוך
הבית, אני שואל אתכם.
גם רשות
הרבים.
כתוב בפירוש, מחזיקים את האילן מן העיר. האילן לא בתוך העיר, בגלל זה הרשות הרבים.
משנה יודעת, המשנה יודעת.
כן.
איזה ברכה
שאתה רואה.
עכשיו.
לא, אני לא טוען, זה המשנה הכותבת שמחיקים את האילן חמישי יום
העבודה.
אבל זה גם בגלל...
הוא אומר שמדובר על מרחב שהוא מחוץ לעיר, ונראה לי שעשינו חיצוני לשדות, בדרך בין עירונית.
אבל אין...
גם בגלל שאתה צריך להחיק את זה מהבור, חמישי יום העבודה, אין מרחק כזה בתוך העיר, נראה לי. זה יחסית גדול. ובגלל זה זה כמובן שזה מחוץ לעיר.
ולכן אתם מציעים שדבר משנה י' א', מדובר באילן שהוא מחוץ לעיר, ולכן התורה שלכם מתקיימת.
גם אם זה נכון עובדתית, זה שהמשנה לא מזכירה את זה, זה אומר שלא זה מה שמוליך את החלוקה. גם אם זה נכון שזה מחוץ לעיר, זה לא הסיבה לחלק ככה. כי צריך משהו שיגרום לך...
מה אתם
חושב שהוא חליק את זה?
לא, בכל הפתרו לה, כל המצאתי ענה שיש לך בחצר,
כאילו. אני לא מכיר את המשנה הזאת.
ברק, בבקשה, וכולם, בסדר, אוקיי.
אולי, השאלה אם בכלל חייב להיות קשר של חלוקה לנושאים במשנה, כופר, אולי זה פשוט קשר אסוציאטיב. בעל המשנה דיבר על סולם, אז עכשיו הוא מזכיר את דינים של סולם. הוא דיבר על אילן, הוא מזכיר את דינים על אילן. הוא דיבר על עיר, הוא מזכיר את דינים על עיר.
אוקיי, ולכן אתה תעדיף להגיד לא חלוקה במרחבים, אלא יש פה חטיבת התנור, חטיבת השובח. אני אמשיך אותו מהר, אז יש פה, אפשר לדבר על חטיבת השובח, נכון? שזה בבירור, שהניפול נמצא בתוך 50 ממש, על איזה נושא מדברים פה?
זה החזקות.
מי העיונים, לא מדברים פה על הרחקות בכלל, כלומר, יש פה חטיבת שובחים, יש פה, קשה לדבר על אילן במשנה הזין, זה קצת משבש את התורה של חברה, נכון? כי משנה הזין מדבר על אילן, ואז עוד פעם בגורן, ואז נבלות, ואז משרה, ואז עוד פעם אילן. לכן, יותר נוח לקרוא לחטיבה של האילן, שמדברת של חטיבת העיר. במשנה הזין יותר נוח לא לכנות את החטיבת אילן, אלא כחטיבת עיר. אבל עדיין זה לא סותר את התורה שלך. אפשר להגיד שהחטיבה האחת היא חטיבה של, לפי סוגי, הייתי אומר, לא יודע, חפצים איך לקרוא לזה, תעזרו לי. אחרי זה יש חטיבה אחת שעוסקת בעיר, שאני נקרא לזה חטיבת אזור התעשייה. אני לא יודע, אתם יודעים לכם שהעברתי פה שיעור ביום קהילה, קצת התורות שלנו על גינה ועיר וזה, ובסוף השיעור בא אליי אבא שבוחו בשיעור ב', הוא אומר, אני יודע לך שאני מתכנן אורבני במנהל מקרקעי ישראל. והתחילה השיחה מאוד מעניינת, ואני ראיתי כמה אני יכול ללמוד ממנו, כאילו, באמת. אמרתי לעצמי, אנחנו יודעים לו הרבה אתה, שבמיוחד בפרק הזה, ואפשר לדבר עם בן אדם שהוא מבחינה מדעית, למד את המקצוע בפקולטה להנדסה, שהוא איזושהי תמונה גדולה של איך מתכננים מרחב צפוף נאמר של אנשים, שהוא בונה על איזונים מאוד מאוד עדינים, רוצים מרחקים קצרים, רוצים שהאזור תעשייה שיש לו דינמיקה אחרת לא יפריע למגורים וגם לא יהיה רחוק מדי. ביקשתי לו לבוא ולדבר איתנו, זה אומר עוד לא, עוד לא, הוא צריך עוד ללמוד, לא יודע, אני אעשה שכנע אותו שיבוא. יש לי איזה חלון לעשות איזה יום עיון ככה משלים לבר הבטרה, שנביא אנשי מקצוע, נביא את הארכיאולוג שלי, נביא אותו, נביא עוד איזה כמה אנשים סוציולוג, אנשים שיסבירו לנו יותר את התשתית של הדברים, אבל של מי שמכיר בירושלים את אזור התעשייה תלפיות, יודע שזה בכלל לא תוכן על אף פעם. זה קרה בטעות.
זה כל ירושלים.
זה קרה בטעות, יש לך חלקות, כשאתה מתכנן לזרום תעשה, מה אתה חייב לתכנן? אתה חייב לתכנן חנייה, אבל הרבה דברים, לא תכנו שם כלום. פשוט האנשים פתחו חנויות, כולם היו הולכים בירושלים למשולש, ככה כילד, כל החנויות היו במשולש של בן יהודה, קינג ג'ורג' ויפו, ולאט לאט החנויות התחילו אנשים להתבן אותם שם חנייה, דבר יותר מכוניות, פעם הכל היה באוטובוסים. התחיל לתבר אותם, שהם לגעת לאט כולם עברו לאזור תעשייה, פתאום גילו איזה אסון אורבני שתוך שכונה בעיר התפתח לאזור תעשייה, שמסביבו יש שכונת מגורים, זה סיפור מההפטרה, אבל
זה אזור תעשייה, זה חטיבת העיר, זה מה שאני הייתי קורא לה.
אם עושים את המיפוי עיר, אזור תעשייה. אבל זה לא באמת עיר, שום דבר פה לא קורה בתוך העיר.
אה?
זה בחוץ לעיר, זה שדות שמסביב לעיר.
או בתוך שלו.
זה שטח של העיר, אבל זה לא בתוך החומות של העיר, משהו
כזה. למה, אם הוא עושה גורם
בתוך שלו? אבל תזכור גם שדיברתי כבר על תחבורה, על חנייה. חבר'ה אלה, איך הם הולכים לעבודה, אתה יודע?
רגל, לא.
רגל או לחמור, אין להם אפילו אופניים, כן? כאילו, תחשוב את מרחב התנועה. עכשיו, בסוסיה פעם הייתם?
כן.
ראיתם איפה החומה ואיפה יש שם מערת קבורה, מה המרחק בין לבין העיר? כלום, כן, ממש, ממש ככה, 50 ומה. בדרך כלל מה שקורה
שם,
בדרך כלל בית קבורה מחוץ לעיר, ואם הוא בתוך העיר זה כעיר, כמו שכמו למשל שבית הקבורות היה בגבעת שאול, הר המנוחות, לולא כביש אחד, הוא היה בלוע כולו בתוך שכונו. רק בגלל כביש אחד, יש לו צד אחד שלא בלו סביבו, בלו סביבו פעמיים מחוץ לעיר לגמרי. זה נכון, בוא נאמר דברים. קודם כל, אני חוזר ל... אז אפשר להגיד איזה פשרה, שחטיבה אחת עוסקת מהשימושים או מהנזקים, חטיבה שנייה עוסקת בעיר, ובצורה ברורה, אני חושב שכולם הרגישו, שמתחילה חטיבה חדשה במשנה י"א או י"ב, נכון? וכולם הרגישו, חטיבת אילן. כולם הרגישו, יכול להיות שיש פה שלוש חטיבות שבמקום לחפש עיקרון אחד או כל הפרק, יש פה שלוש חטיבות שאולי לכל אחד יש עיקרון אחר, אחד זה אילן, אחד זה שימושים ואחד זה עיר. עכשיו, אני רוצה להפנות תשומת לב קצת, שבתוך החטיבה של העיר אפשר לגלות חלק מהנזקים שנמצאים בחטיבה שלפניה. וזה למשל כל נושא הנבלות, קברות, בורסקים, מה הבעיה שלהם?
ריח.
ריח. כלומר, גם בתוך החטיבה הפנימית של העיר, שימו לב, יש ריח. איזה עוד בעיות יש בחטיבה של העיר, של אזור התעשייה? מה הבעיה באילנות?
אסתטיקה.
לא, אני מוכן
את המים. שמוכן את המים?
שזה פנוי.
שזה פנוי. מה הבעיה באילנות? מה הבעיה?
מרחב פנוי.
מרחב פתוח. מרחב לצנועה. אז אומרים לו ככה, תנועה, מים, אסתטיקה, זה לא לגמרי דברים שיש כאן, רואים? כלומר, האזור תעשייה מדבר שפה קצת שונה מהחטיבה הזו, רואים? שפה שונה לגמרי. מה הבעיה בשובח?
שהם אוכלות את הגרעינים.
ומה הבעיה בגורן?
אמוץ,
אמוץ. האמוץ שאף באוויר, כן, האמוץ.
מה עושה האמוץ הזה?
זה בעיות של אמוץ.
מה?
עושה לכלוך. תחשוב, אתה יושב בחצר שלך, אז הוא נפים עליך כל מיני באוויר, כל מיני קש כזה, צריך גשם על הדשא או לראש. אז תראו, יש מצד אחד, חלק מהאזור התעשייה יש לו בעיות דומות לפה, אבל אפשר להרגיש שדינמיקת החיים באזור התעשייה היא דינמיקה אחרת מאשר זאת. אני אגיד את זה בצורה הבאה, אם קודם תיארתי שכל זה עבר לתוך הבתים ובעצם הבעיות די נפתרו, כי יש לנו קרמיקה ויש לנו כל מיני דברים.
המרחב הציבורי.
יש לנו קיריים, האזור תעשייה נשאר עד היום. זה דברים שדי נשארו. אני ברשותכם רוצה להוסיף לדיון עוד פרמטר שאף אחד לא העלה אותו.
רגע, מה עם משניות לפי הפרמטר?
יפה, אז אני רוצה ברשותך להעלות עוד פרמטר, בסדר? וזה הפרמטר הסגנוני. אתה יודע שיש בפרק שני סגנונות שרצים כל הזמן נמצאים?
לא,
אין. יש סגנון אחד שאומר לא X אדם סמוך ל-X אל חברו, אלא אם כן, תה. כנגד זה יש סגנון שאומר
מרחיקים.
אני לא הצלחתי לפענח לגמרי את הסוד, אבל דבר אחד אפשר לראות בבירור. משנה א' מתחיל בלא יחפור אדם, משנה ב' מתחיל בלא יעמיד אדם, משנה ג' מתחיל בלא יפתח אדם, משנה ד' אומר לא יסמוך, אלא אם כן. והייתי אומר בצורה די ברורה, משניות א' עד ד' הם כולם פותחות ב... ולא, אלא אם כן. לא, אלא אם כן, לא, אלא אם כן, חוץ למשנה ג' שהיא באמת משנה חריגה, אבל היא חייבת להיות בחטיבת לא, אין בה אלא... אין בה אלא אם כן. אין בה אלא אם כן. פשוט אומרת לא וזהו. לא יפתח אדם חנות של לחתומים של צבאים, תחת אוצרו של חברו, בלי שום אלא אם כן. פשוט זה נעשה טוטלית. וזו חטיבה שלא, אלא, לא, 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 אבל בתוכה צריך להגיד למען הכנות, מה יש לנו?
יש גם מרחיקים במשנה א', יש בתוכה מרחיקים, מרחיקים יש בתוכה. כשאני עובר ממשנה ה', מה אני רואה בצורה מאוד מאוד ברורה? שיש פה חטיבת מרחיקים, מרחיקים את הסולם, מרחיקים את השובח, מרחיקים את האילן, מרחיקים גורן, אני אדלג, בסדר? מרחיקים את הנבלות, מרחיקים את המשרה, מרחיקים את האילן. איפה זה נגמר בצורה ברורה?
לא איתה.
ולא איתה אדם, אלא אם כן. כלומר, אני יכול, לפי החלוקה הסגנונית, ופה אני צריך לסיים את עצמי, גם פה יש יוצא מן הכלל, כי באמצע משנה אחרת, מה כתוב? לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו, אלא אם כן. אז גם פה חדר פה איזושהי משנה שכתוב לא, אלא אם כן. כלומר, החצור שלו, החטיבות, מכילות כל אחת את שניהם, אבל עדיין דומני שאפשר לשקול, שאפשר לחפש את החלוקה של הפרק, לא רק לפי המרחבים, לא כל החטיבה של אוויר, אלא לפי החלוקה הסגנונית. יש פה חטיבה אחת של לא, חטיבה אחת של מרחיקים, וכאן מקבלים קצת חיזוק לזה, שמשנה י"ב היא מתחילה חטיבה חדשה, כי היא חוזרת ל...
לא.
ולא, כן? למרות שהייתי אומר בצורה ברורה, שגם י"ג וגם י"ד מתחילות שניהם ב... אילן שהוא נוטה, אילן שהוא נוטה. כלומר, לא הייתי קורא בשום פנים ואופן לחטיבה האחרונה, חטיבת לא, לא. כלומר, לא חזור לסגנון החטיבה הראשונה. חטיבת האילן בעצם היא לכשעצמה. עכשיו, אם רוצים לאמץ את החטיבה, את הגבולות הסגנונית, אז אנחנו, האמת היא, שמים אותו כמו כפפה קטנה כנגד החטיבה הזאת, מה אנחנו מגלים? שהוא די מתאים לו, אבל הגבולות לא... את אותם גבולות או לא? הם לא חופפים, בדיוק. כלומר, למשל, מה אני מגלה? שמרחיקים את המשרה... סליחה, אני אתחיל ממרחיקים את הסולם מן השובח, הוא כבר באופן ברור מתחיל את החטיבה של מרחיקים, אבל הוא לא מדבר לכאורה על העיר. הוא לא מדבר על עיר. כלומר, החטיבה הסגנונית של מרחיקים התחילה קצת לפני העיר. כלומר, לשון אחרת, כשאתה אומר, חטיבת מרחיקים היא לא... חטיבת העיר באופן מלא. צד שני, העיר הוא ודאי החלק הארי שלו, נכון? עכשיו אני רואה את זה גם בסוף, ופה עוד ביר עכשיו אני מגיע למחינת המשרה מן העירק. אם באופן ברור עזרתי פה את העיר, אבל מה?
אין לשים את הברות.
אבל אני ממשיך לדבר על מרחיקים, ופה יש אותה תופעה שהיא צריכה לעורר בחשיבה. דיברנו קודם שמשנה ג' כתוב לא יפתח אדם בלי שום שיעור, בלי אלא אם כן. מה כתוב במרחיקים את המשרה מן הירק? אין פה שום שיעור. בניגוד לכל המשנהות בפרק, כשהמשנה נותנת שיעור כמה מרחיקים, המשנה הזאת לא אומרת בכלל כמה. כמה אני לא יודע, או קילומטר, שניים, שלוש, ארבע, אתה לא יודע. המשנה הזאת היא משנה שפת המקום, נסכם את הבעיה שלה, היא לא משנה שנמצאת ביחס לעיר. מבחינת הסגנון שלה היא שייכת באופן ברור לחטיבת מרחיקים. מצד שיש לי שלי, היא חסרה את מה שיש בכל החטיבה של מרחיקים, את שידור ההרחקה. ונוסיף על זה עוד דבר, מי נמצא במשנה הזאת?
רבי יוסי.
רבי יוסי, שמתיר בחרדל, והמשנה לפחות לא מסבירה על מה בדיוק הוא חולק, על מה ולמה. וזו משנה שאפשר לראות אותה כמשנה יוצאת דופן, מיוחדת, כי היא לא שייכת לא למרחב שהחטיבה עוסקת, הוא לא מדבר בסגנון של השיעורי ההרחקה שהחטיבה עוסקת, ואתה חייב לנסות לברר, גם רבי יוסי לא נראה שהוא חולק על הכל, הוא רק חולק על חרדל. רק על חרדל. וכאן השאלה הפשוטה שמתעוררת היא, אז מה עומק, מה יסוד מחלוקת רבי יוסי וחכמים? ובעיקר זה מתעורר כשעוברים לזה שרבי יוסי וחכמים חולקים גם במשנה הבאה. האם זו אותה מחלוקת? האם זו מחלוקת שהיא שונה לגמרי? האם המחלוקות האלה מקומיות? האם יש פה איזה ערעור על עקרון הפרק של חכמים? יש אפשר להגיד בפור שעוברים למשנה הבאה, גם היא בסגנון מרחיקים נראית כמדברת בסגנון ה... מה? החטיבה הזאת. מצד שני, היא בבירור לא מדברת על עיר. ואת זה רואים בדבר מאוד פשוט. ופה מגיעים לנקודה מאוד מכוננת בפרק. תגבורו פנימיות בתוך הפרק בין חלקים שלו. שמתם לב לזה קצת? עכשיו משנה י' א', לאיזה משנה היא מקבילה לגמרי? משנה ז', נכון? משנה ז' אומרת מרחיקין את האילן, משנה י' א' אומרת מרחיקין את האילן. בסדר? שניהם עוסקים באיזה שאלה של חרוב ושקמה לעומת שאר אילנות. וגם במקביל. שניהם עוסקים גם במה?
מה קדם למה?
ומה קדם למה? ומה עושים? שמה כשעברו על ההוראות? אם הבור קדם, אם האילן קדם. ספק זה קדם, ספק זה קדם. כמו משנה זין. ופה נכנסים לתורת התקבולות, אני מקווה שנספיק לדבר עוד תקבולת, פרק א'. כשאני עושה תקבולת, זה גם יכול לקרב, ומה גם התקבולת יכולה לאפשר לי? להגיע להבחנה דקה מן הדקה. דווקא בגלל שקרבתי, זה יותר מאפשר לי להתמקד בהבדלים. ומה עולה בבירור, כשאני משווה את המשנה הזאת למשנה זין? בבירור עולה. יש הבדל בין הדינמיקה של מי שעובר על הדיני ההרחקה שהוא נעשה באזור תעשייה ביחס לעיר ובין מי שעובר על החוק העירוני כשזה נעשה מול הבור של החבר שלו בין שני אנשים. זה באופן ברור רואים את זה, כן? כי מה קורה בעיר? בכל מקרה מה ברור בעיר? שמה קורה? קוצץ. אם אדם באזור תעשייה עובר חוקי עזר, כמו נגיד ככה, אם יש מפגע, זה מפגע בין אם אתה קנמת ובין אם לא קנמת, בוא נדבר בלשון עירונית. אני רוצה לעצב אזור תעשייה ומאוד מפריע לי שיש שם משהו. יכול להיות שהוא ששם אותו, שם אותו ביתר, זה עדיין מפריע. הוא לא מפריע כי הוא היה עבריין או לא, הוא מפריע כי הוא מפריע. זה דוגמה לדבר כזה, שתראות בן צבי בירושלים, כולם מכירים? בצומת של בצלאל, שבאים מכיוון מוזיאון ישראל, צומת של וולפסון. ולפני שמגיעים לצומת בצלאל, יש פתאום כזה סיבוב כזה, מאוד מעצבן. יש
שם בית.
יש שם בית שתקוע, אתם יודעים מה קרה שם? הבית הזה עמד שם, כשעלו את הכביש, אז הציעו לו להתפנות, וייתנו לו פיצויים, ושיבנה בית במקום אחר. והוא העלה את המחיר, העלה את המחיר, העלה את המחיר, אני לא יודע מה הוא בדיוק חשב שיקרה, האם הוא חשב שהוא יקבל יותר, ואיזשהו שלב אמרו לו שלא מוכנים לשלם מה שהוא מבקש, ושהוא צלו את הכביש עוקף. ואתם מבינים מה קרה גם בבית שלו. אני מניח שאף אחד לא רוצה לגור שם, כלומר, היום זה יכול לקבל הרבה כסף פיצויים, כנראה, ואיך שאתה בית קנה. אבל הבית שלו מפריע, לא בגלל שהוא היה קודם או אחר כך. כלומר, זה מפריע כי זה מפריע. וכשאני עוסק במרחב העירוני, מה שאני צריך לשאול את עצמי, זה לא לדבר הוא במשנה, צריך לשאול את עצמי, לא האם אתה בסדר או לא בסדר, אלא אני צריך לשאול את עצמי שאלה אחת בלבד, זה מפריע או לא מפריע? ואם זה מפריע, אז יש לציבור זכות לדרוש ממך פינוי. קוראים לזה, לא נעים לי להגיד, זה בלי שום פוליטיקה, פינוי פיצוי, זה מה שקוראים לזה. כלומר, זה מגיע לנו לבני העיר לקצוץ את העצים כי הם מפריעים. אנחנו לא ניתן לזה להיות, אלא מה? האם אתה תקבל פיצוי או לא, ובאי זה שזה זה תלוי. האם היית לפי הקריטריונים או לא? כלומר, אם אתה...
זה היה חוקי או לא חוקי?
כן, אם היית לפני התאריך הקובע, אז אתה מקבל. לא, אז פינוי בלי פיצוי. אבל זה השפה העירונית. השפה העירונית קובעת מהם המפגעים, והיא גם אומרת, אנחנו לא ניתן לזה להיות כי זה מפגע. אני עוסק ביחסים בין בני אדם, בין שכן לשכן, זאת לא השפה. זה לא אחת השפה, מסיבה פשוטה.
שניהם שווים.
שניהם שווים. מה שייך להגיד נפגע. אני יכול להגיד, אני בונה מרחב לכולם, אחד מפריע לכולם. מה אני אגיד, אני מפריע לך? האילן שלי מפריע לבור שלך? אולי הבור שלך מפריע לאילן שלי? כלומר, מי מפריע למי? בעיר אני יכול להכריע שהיחיד מפריע לציבור, גם אם היחיד הזה היה לפני כן, גם הוא היה בסדר. כי מה שקובע המפגע הוא לא הקדימות. הקדימות תקבע אם אתה תקבל פיצוי. אבל לעומת זאת, כשאני נמצא במרחב הפרטי, ששניהם שווים לגמרי, הקדימות קובעת מי המפגע. במובן הזה, קודם כל המשנה תאמר, שכשאני נמצא בין שני בני אדם, אם האילן קדם לא יעקב. זה קודם כל. זה שפה ברורה. שנית, מה היא אומרת? שאם הבור קדם, קוצץ ונותן דמים. שימו לב להבדל הענק בשפה, בעצם מה אני אמר פה? כשבמרחב בין שני אנשים, גם אם אני פונה לאחד ואומר אל תפריע לשני, אבל בעצם יש פה הפנמה מסוימת של מה שהוא אומר בתוך המשנה הזאת, אביב יוסי, שמה יוסי אומר? זה עושה בתוך שלו, חופר בתוך, זה נותן בתוך שלו, זה דרך פשוטה להגיד. גם מי שאומר קוצץ ונותן דמים, למה הוא נותן דמים? כי היה איש יסוד שהיה מותר לו.
כלומר, פה מוצף, הייתי אומר, דווקא דרך התקבולת הספרותית, מוצף לגמרי, שמצד אחד, שימו לב, מרחיקין הוא חלק מהחטיבה, אבל מרחיקין הוא, בבירור, מדבר על העיר. אלא בבירור מדבר על לא העיר. והייתי אומר בצורה מאוד פשוטה, שאני לוקח את חטיבת המרחיקין, היא אומנם עוסקת בעיר, אבל היא בכוונה בחרה לדון גם במשהו שהוא לא חלק מן העיר, ודרך זה מה חטיבת מרחיקין לימדה אותי. ואחד מקורות ההערה של הפרק הזה, שאני צריך להבחין בין העיר לבין שני הפרטים. זה מבחינת החטיבה הזאת של מרחיקין. עכשיו, אני רוצה להציע עוד קריטריון, קיוויתי שמישהו יגיד אותו, אבל אני אגיד.
בקשר לחלוקה של הסגנונית, קשה לי בגלל שבמשנה א' יש לא יכפור, ואז מרחיקים את הגפת, מרחיקים את הזוהים, מרחיקים את הריחיים. זה נראה כאילו משהו פה יותר מורכב מאשר להגיד שיש פה שני חטיבות, כי כמו של דבר, בחטיבה שאתה קורא לה לא, אז יש ארבע לא ויש שלוש מרחיקים.
נראה לי
שנייה
מבחינה מתודית זה בעיה, כאילו הרעיון בונה על זה שזה שהמשנה פותחת ומשהו, אז כאילו חזק יותר, גם אם בהמשך המשנה זה מופיע גם השנה השנייה, אז שהיא פותחת מרחיקים, כשעושים חלוקות פנימיות לא תמיד מחלקים לפי משניהם. זה שהמשנה פותחת משהו זה לא אותו שזה אמן.
אני מסכים, ופה אני אסביר קצת יותר את המתודה. קודם כל, לו זה רק היה פתיחה לא הייתי אומר את זה. אבל זה חוזר בפתיחת כל משנה. לא יחפור אדם, לא יעביד אדם, לא יפתח אדם, לא יסמוך לכותל אחר, אלא אם כן. כלומר, יש פה מן פזמון חוזר. בכל משנה, בתוך החטיבה הראשונה, הלשון הזאת חוזרת, והמרחיקין לא חוזר עוד. הנה מובלעת כזאת. אם אני אחזור למרחיקין, אני אגיד עוד יותר. משנה ה' בתחילתה לא עוסקת בעיר, נכון? ומשנה י' גם לא עוסקת בעיר. בלשון פשוטה, חטיבת המרחיקין מתחילה לא בעיר, גומרת לא בעיר, והאמצע הוא העיר. יש פה מעין פתיחה וחתימה של לא בתוך העיר, והעיר הוא החטיבה המרכזית. עכשיו, אני רוצה להציע עוד קריטריון שמניע את כל הפרק הזה. ההצעה הזאת שזה בונה לפי השיעורים. תסתכלו איך המים השיעורים. אני מתחיל בשלושה טפחים. עובר לשלושה טפחים, ארבעה טפחים, שזה בריחיים, בתנור, נכון? עובר לתנור שיש שם גובה של 400 ומעזיבה של שלושה טפחים, הוא כבר כולל, מן משרשר, הוא כולל שלושה טפחים, הוא כבר מעביר אותי לשיעור הבא, וזה לוקח אותי ל-400 במשנה ד', 400 במשנה ה', ואז אני עובר ל-50
במשנה ה'.
50-25, עברתי בעיקר ל-50, כלומר משנה שובח זה 50, ניפול זה 50, אילן מן העיר במש 25, אבל חרוב ושקמה זה 50, גורן זה 50, מבילות, כברות, בורסקי זה 50, ואז משנה י' יש בה עוד פעם 25 ו-50, ואז מה קורה במשנה? היא עושה פרבולה, היא חוזרת לחזרה לשיעורים הקודמים. ואז היא עוברת ל-4 עמוד וגומרת ב-3 טפחים. הייתם במשנה י' ב'.
גומרת כדי שיהיה גם מה לעובר.
נכון, אבל היא עוברת, מעמיק 3 טפחים, ואז היא גומרת בשיעורים שאני אקרא להם משקולת, גמל, כלומר, אפשר לתאר את המשנה רק אין איזה פרבולה כזאת. שהשאלה איך רוצים לצייר אותה ככה, אני מעדיף לצייר אותה ככה, נדעו מיד למה. כבר זה מתחיל בשלושה טפחים, עובר לארבעה טפחים, עובר לארבע עמות, עובר לבסיס, עשינו 5-50, חוזר לארבע עמות, גומר בשלושה טפחים, ואז יש את מה שציין דביר, שצריך לבדוק אותו. עכשיו, אולי מה שהניע פה הוא השיעורים השונים, שזה לא יפתיע, אני חושב לחבר אותו לכל התורות הקודמות שלכם, שמי נמצא תמיד ב-50 ו-25 כל הזמן? העיר. שיעורי העיר, האזור תעשייה לא עובד עם השיעורים, השיעורים הקטנים האלה הם שיעורים שנמצאים כולם באיזה מרחב.
אבל זה לא מדויק.
השכונה הקטנה של השכנים הקטנים, העיר עובדת במרחבים האלה, כן.
ויש דברים גם שהם לא, כמו האילן.
האילן עם הבור עובד על 20, על 50. נכון, זה לא... נגיד ככה, כל שיעורי העיר הם מ-25-50, 50 בעיקר,
כן,
אבל האחרים הולכים על כל השיעורים. איפה נמצא ככה סי, לכן בחרתי לציין אותו ככה ולא הפוך, מי נמצא בשפיץ של החמישים, לפני שמתחילים ברכבת הרים, פשוט מתחיל לגלוש למטה?
גורן.
אילן, או אתה שלי להגיד, רבי יוסי וחכמים. רבי יוסי וחכמים נמצאים איפה? נמצאים בשפיץ, בשיא של הפרק, נקרא לזה.
של החמישה
אלף של הבור ואילן. אני מדבר על הבור ואילן. זה האחרון של החמישים ה-25. זה נכון?
אבל הגורן הוא רק 50. הגורן הוא רק 50.
זה נכון, זה נכון. בכל זאת, אני רוצה לשאול, שנשאל בהמשך השבוע, זו השאלה המרכזית שהולכים לשים במרכז הלימוד, בעיקר תוך כדי לימוד סוגיות הגמרא הזה, מיום רביעי והלאה. מה היקף מחלוקת דרוסי וחכמים? חולקים רק במקרים האלו. האם זו מחלוקת כוללת על כל העקרונות של הפרק? רק נשים לב שדרוסי וחכמים נמצאים בעצם בשפיט של הפרק. בשיא של הפרק הם נמצאים. האם זה מקרין על השאר? האם המחלוקת נמצאת בסוף? הנה דרך של... סליחה?
מה יותר יש את משנליות?
משנליות שאין בה בכלל שיעורי.
כן, אולי
זה השיא. כלומר, אולי השיא הוא אין שיעור. זה משנליות. גם יכול להיות. אז שימו לב, עלו פה המון נקודות מבט היום, משהו, אחד לפי השיעורים, אחד לפי הנזקים, אחד לפי המרחבים, אחד לפי הסגנונות. בסופו של דבר, אני לא מרגיש שהם סותרים אחד את השני, למרות שאני חוזר, הגבולות לא תמיד יהיו בדיוק אותם גבולות. ומבחינת העקרונות, אני אנסה להקשיב לדבר על העקרונות של הפרק, אני רוצה לחדד את זה על ידי עוד גד אחד, שאתה של התקבולת בפרק ראשון, אז שניתן את הדעת. בתוך העיר ראינו שהעקרון העל של העיר הוא שמירה על מרחב ציבורי, הייתי אומר שמאפשר לכולם לחיות בצורה שהאזור תעשייה יתפקד או לא יפגע. צריך הפרדה, כל מה זה הפרדה בין מרחב המגורים לבין אזורי השירות העירוניים. זה עקרון העל, ועקרון העל אומר שהמפגע מפריע לי ולא עוד לפני שאני בודק אם אתה בסדר או לא בסדר. זו השפה הציבורית. וכל המרחבים האחרים, מה אני מגלה? שאדם מה צריך להיות? קשוב להיות מודע לזה שדברים שהוא עושה בתוך שלו, מה הם עושים, מה הפוטנציאל שלהם? לפגוע במי? לפגוע בחבר שלו. הוא צריך להיות מודע לזה, ולכן מה אנחנו מצפים ממנו? לא לעשות דברים, אלא אם כן או להרחיק. עכשיו, אני רוצה קצת לחדד את זה על ידי השוואה לפרק ראשון. ניסיתם קצת לבדוק תקבולות לפרק ראשון?
כן, מה אתה קורא שבאת?
יש בלי סוף. בואו נראה מה מצאת, קדימה.
ולפי איך שכולם קיצרתם את הכותל,
שומעים?
אז מקביל לסמך לכותל אחר. כלומר, בפרק א' דיברנו על אם הוא סומך לכותל אחר, הוא משתתף איתו בתשלום. ומה שאנחנו מצאנו, אנחנו בכלל אין לנו איזושהי אפשרות שהוא ישתתף ויהפוך להיות שותף שלו בתשלום על הכותל שיש לו משלו. פשוט אומרים לו, אל תשים, כאילו, אסור לך. יכול להיות שאחרי זה נוכל להיכנס לדיון, האם אתה משתתף והכותל יהיה של שניכם. אבל בפרק ב' זה לא השפה של שותפות, מה אסור לך ומה מותר.
נכון, אבל לפני כן, מה היחסים מהפרקים? לא מישהו רואה? זה מתחיל במשנה א', פרק א', שמדבר על כותל חברו, נכון? בונים את הכותל, סליחה, בונים את הכותל באמצע. מה מדבר במשנה א', בפרק ב', כותל חברו, מיד נראה כמה זה משמעותי המעבר הזה. כן, בכותל כותל, איזה עוד דברים יש? נעזור לכם, שלושה טפחים, מופיע כאן?
שני.
זה יכול להיות חלש, אני מסכים, אבל קודם כל תשים לב, שלושה טפחים מופיע, ארבע עמות מופיע בשניהם?
כן.
ארבע עמות מופיע, אני אגיד לכם יותר חזק מזה. בעיקר, מי שהיה כותל לא סמוך לכותל חבר, לא יסמוך לכותל אחר בפרק ב', מאוד מזכיר את סמך לו כותל אחר בפרק א', חלונות יש בפרק... אולי, אבל יש פה עוד כמה.
במשנה
יש חזקה, יש חזקה בחזקת שלא נתן, דיברתי לכם את המוח לזה הרבה, חזקת שלא נתן, שלא נפל, זוכרים? יש חזקה, יש גם חזקה בפרק ב', באיזה משנה?
עם הגוזל, שהוא מוחזק שהוא שייך לבעלים.
עד שהוא זה? הרי זה היום בחזקתו ובמשנה ה', בפרק ב', אז יש חזקה. בסדר, אני ממשיך.
יש גם רוחות
במשנה ה'. יש נושא בפרק ראשון של מי הכותל אם הוא נופל? נכון? ומה יש בפרק ב'? של מי הניפול? של מי הבוזל? במבט ראשון, הבוזל, הוא סתם לא שייך לפה. הוא חטיבת שובק, זה נראה לי נכון. אבל עדיין, מה אני מגלה, אני אומר הפתעתי, שנפל הכותל, ואני כותב בכוונת הלשון של שניהם, מה כתוב לעומת זאת פה על ניפול? לא, מחצה על מחצה, סליחה. מחצה על מחצה. נכון. יחלוקו, נכון? סליחה? וגם יש פה גם, הייתי אולי מצרף לזה ספק זה קדם ספק זה קדם, כלומר גם פרק ב' בחר לדבר על נושא הטוען מניתן שיכול לצאת מהמצבים שהפרק מדבר עליהם.
יש גם רוחות.
סליחה?
יש גם רוחות.
איפה רוחות?
הקיף את חברו משלוש רוחותיו
ופה עם הרוח.
היה לי שזה חלש ממש, אבל
אני אגיד לך משהו על חקבולות בכלל, כל העבודה הספרותית. חלק יותר חזקים, חלק פחות חזקים. מה שנותן לפחות חזקים את העוצמה, את האפקט, זה ההצטברות שלהם. כי ברגע שאתה מתחיל לאסוף ולראות שפה יותר מדי דברים שמופיעים בשני הפרקים, אתה אומר לעצמך, זה לא נראה לי כבר מקרי. גם החדשים פתאום מקבלים איזה נוסח. אבל וואלה, אני מגלה שבעצם שני הפרקים השתמשו באותם חומרים, אותם מילים, אותם מצב מילים, אותם נושאים, ובעיקר, וזה הדבר עוד פעם הגדול בתגבולות, אני בעיקר עכשיו שם לב להבדל העמוק שקיים בשפה של שני הפרקים. כי מה אני מגלה? שפרק ראשון, מה השפה שלו? הוא מדבר על שוט פין. כותל, שבי הכותל?
שניהם.
של שניהם, נכון? אני לא לפרק ב',
שאחד מהם.
מי הדמויות האלה? אז אחד קוראים לו אדם, והשני קוראים לו חברו. הכותל של פרק ראשון, שהוא כותל של שניהם, בפרק ב' הוא כותל של חברו. אני ממשיך בפרק פה למשל. נפל הכותל של שניהם, כל מה זה נפלה, יחלוקו. הייתי אומר שבצורה... שניהם יחלוקו, עוד יותר טוב, כן, בואו. כך כתוב?
כן.
וואלה,
לא שמתי לב את זה,
עכשיו טוב. שניהם יחלוקו. כלומר, בעצם אנחנו שמים לב דרך התגבולת, הייתי אומר להבדל בין העיסוק של פרק ראשון לבין העיסוק של פרק שני. ופרק ראשון בעצם במה הוא עוסק? זה פרדוקסלי מה שנראה עכשיו. פרק ראשון עוסק בשני אנשים שחיים יחד, שהם שותפים. אני גם מתרשם, ודיברנו על זה הרבה, שהם רוצים בעצם להמשיך להיות שותפים, רק מה? הם שואלים איך אני אהיה שותף על ידי זה שאני קצת מעשה. כל אחד יקבל את המרחב הפרטי שלו. פרק ב' מדבר, הייתי אומר, כמעט על המצב ההפוך. שזה כבר שני אנשים שהם, כל אחד בעצם פועל למען עצמו, והאמת שמה הוא מעוניין לעשות? כמה שיותר להתקרב לחבר שלו. הוא רוצה כמה שיותר שהבור שלו יהיה כמה שיותר קרוב לגדר. הוא רוצה שהאילן שלו כמה שיותר יהיה קרוב, רק מה הבעיה?
שזה
פולש לרשות של השני. כלומר, גם כשאני פועל בתוך שני, זה פולש. ובמובן הזה, פרק ראשון הם ביחד, רוצים להיפרד, פרק שני הם נפרדים ורוצים... זה מתקרב. מה הדברים שלי אומר? אתה לא יכול להתקרב יותר מדי.
לכן
הפרק בא ו...
הקרוב אינטרסנטי, לא קרוב...
כן.
בדיוק. כלומר, אם אתה עוד ראשון,
דיברנו
על האנשים שחיים ביחד. בואו מדברים על אנשים שכל אחד חי לעצמו, הם לא חיים ביחד.
הם נוסעים לבלוע את השחיים.
אבל הם קרובים אחד לשני. עכשיו, פרק הזה כאילו בא לבנות תשתית, שבו אני שואל את עצמי איפה עובר האיזון הדק, בעיקר מי שיציב את השאלה הגדולה זה רוגסים וחכמים. כלומר, מה באמת השפה שנכון לדבר אותה? כאן אני רוצה לשתף אתכם באיזה ביטל הרהור שהיה לי, אני לא יודע מה לעשות איתו. הביטוי חברו, שאל את עצמי, האם הוא פשוט מציין במה אחר? אולי כלול בזה גם איזה יסוד למדני, מלכתי, משפטי, שאולי הוא מסביר חלק מהתשתית שאתם התבנו עליו. זה דומה לביטוי המקראי שמופיע הרבה בתורה, שהוא ראיך או ראהו, שנמצא לשם פרשות של נזיקין. האם אולי הבסיס לצורך להתחשב באדם השני הוא בגלל שאדם השני הוא לא זר אלא הוא חבר? האם השימוש של השון הזה הוא סתם? אולי אני מעמיס פה את המדע, לכן אני שואל את זה. האם אני אומר, מעבר לחומה, יושב מישהו שאתה מכיר אותו, שיש לך אחריות עליו, שאתה לא יכול לעשות בתוך שלך? אני אגיד בצורה הבאה, וזה אני אסיים היום, בסדר? הלשון של רבי יוסי, רבן ראשון, היא מבהילה נורא. זה עושה בתוך שלו, זה עושה בתוך שלו, מי זה מזכיר לכם? זה שלי, שלי, שלך, שלך, זה ממש משמעות, זה עושה בתוך, זה ממש מבהיל, כן? דיברנו הרבה על הניכור הסדומי, כן? האם השימוש בלשון הזה חבר, הוא בא לומר שהוא לא אדם שזר לך, יש לך אחריות, אתה מכיר אותו, אתה לא יכול להגיד שלי, שלי, הוא אחיך, זו השפה שהתורה משתמשת במרכז צדקה. עכשיו אני זורק את הרעיון הזה כי לדעתי אחד הראשונים חשב עליו, זה היה דרמה שכותב בדף חפי, אני אביא לכם את זה בעזרת השם, היה דרמה אומר שכל דיני אנחנו כל נזיקים בנימה ואפשר לרחך כמוך. עכשיו, אני לא יודע אם הוא חשב שיש קשר בין חברו לבין רעך, אבל ודאי שכדאי שנשאל את עצמנו, וגיע, נכנס לעובי הכל, בחורת ששת של רבי יוסי וחכמים, מה בדיוק עומד בשורש המחיים הזה להתרחק? האם זה לא פשוט להגיד, זה שדה שלי, אני הולך עד הגבול, ואין לך זכות לעצור אותי, מאיפה זה בא? מה הדינמיקה? אלה שאלות, עזרת השם, נמשיך לברר אותם. מה שנעשה עזרת השם למחר, אני מבקש שנראה את הספטה. כמובן עוד החפור המשניות, מי שמרגיש שיש לו עוד מה לעשות שם. גם יש עוד טיפה להעיר, אני רוצה בעיקר להעיר על השיעורים. הצעתי שכל הפרק הולך על השיעורים. מאיפה השיעורים האלה באו? עשו מחקר, יצא להם שלושה טפחים, ארבעה טפחים, ארבעה עמוד. אני אשאל את זה בצורה אחרת, רק שאלה. שיעורים אלה נמצאים כולם בעוד מקומות בהלכה. שלושה טפחים אני מכיר ארבעה טפחים. ארבעה עמוד זה מקרים? כלומר, במקרה המחקרים האחרים שחכמים מצאו שיעורים שמופיעים במסכת עירובין, במסכת סוכה, זה קשור, לא קשור. מה התפיסה המרחבית שיש כאן? מה קורה כשאני מרחיק בשעתה בצורה הבאה? כשהרחקתי את ההרחקה, למה זה מותר? אני רוצה שנחשוב על השאלה הזו ביחד. ועניין שני, שאני רוצה שנעבור לתוספתא, להיכרות משונה איתה. נשמע מה כתוב בה, מה היחס בין לבין המשניות, מה התפיסה שהיא עולה משם, איך היא יחד בנייה, מה היא בקנה למשניות. שבחינת סדרי הלימוד מחר, אני הייתי שמח להשתדל להגיע לברית של מרדכי. אני אגיד שיש לי מקום באוטו, אני יכול להיות שאני צריך לקחת את הילדים שלי איתי, כי אני שומר עליהם. יהיה לי מקום עד בית שמש מלא, ובי בית שמש רק במידה והם יבואו איתי רק בחלק. אז זאת אופציה, לכן אני רוצה טיפה להשאיר את השיעור מחר, ברשותכם. תקופה לשתף בשמחה שלהם. בסדר, אז הודעה חיצים במייל. בסדר, להעיר משהו אז. צריך בתיאבון.
אוקיי.
יש שם מידה, אתה אבי משהו לא אבי, זה סוגיה שניים? אתם מדברים שם, מקשים מתוך זה, אדם לא הולך...